הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך לעזאזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה לעזאזל קורה פה? אז הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. רותי ברודו היא לא רק מסעדנית, היא אחת הדמויות שעיצבו מחדש את תרבות האירוח בישראל. רותי עומדת מאחורי קבוצת ארטוואם, הכוללת מוסדות קולינריים כמו קופי בר, הוטל מונטיפיורי, דליקטסן, הרצל 16 ורשת המאפיות בייקרי. בין המיזמים החדשים שלה נמנה המלון והמסעדה R48 בשדרות רוטשילד. קבוצת ארטוואם בראשותה מעסיקה כיום כ-1,200 עובדים. המרכז הלוגיסטי בבית פנורמה בתל אביב הוא הלב הפועם של הקבוצה, שם מיוצרים מדי יום כ-40 אלף מנות ומשתמשים ב-40 טון חמאה בשנה. מטורף. בצעד מפתיע עבור קבוצה מסורתית, ברודו השקיע לאחרונה בסטארט-אפ הפודטק גרין אוניקס, המפתח שיטת גידול לצמח הוולפיה, שהוא סופר פוד. בשנים האחרונות הפכה לדמות מוכרת בכל בית בישראל, כשופטת בתוכנית הריאליטי מאסטר שף, והמטבח המנצח MKR, שם היא מזוהה עם ביקורת עניינית ובלתי מתפשרת. אבל הסיפור האמיתי של רותי ברודו הוא לא אוכל. הוא שליטה בפרטים. זה מתחיל בעיצוב, ממשיך בשירות, ונגמר בחוויה שלמה שלא משאירה מקום לאקראיות. היא לא מגדירה את עצמה כמנהלת, אלא כספיריט של המערכת, הרוח, ומי שמקשיב לה מבין מהר מאוד, זו לא רומנטיקה, זו שיטה. רותי פועלת מתוך תפיסה כמעט לא ישראלית. אין קיצורי דרך, אין בערך, אין הצלחה מהירה. יש עבודה קשה, סטנדרט גבוה והתעקשות על פרטים קטנים. ובזמן שדור שלם מחפש סייקלים מהירים, היא בונה מערכות שמבשילות לאט, אבל מחזיקות לאורך זמן.
נכון, זאת השיטה.
רותי, כבוד גדול מאוד ובעיקר התרגשות. אני חייב להגיד לך שכל מי שסיפרתי לו שאני מקליט היום פרק עם רותי ברודו, נדלק ישר, זאת אומרת, את מעוררת תגובות, בעיקר אגב אצל נשים.
יופי.
שזה מאוד מעניין ונדבר על זה בהמשך. אצל כולם, את מעוררת השראה, אני חייב להגיד, הערצה, אהבה, מודל לחיקוי, איזה חספוס ישראלי כזה וחום אנושי לצד מקצוענות וירידה בלתי מתפשרת לפרטים, וקשיחות, שזה די ניגודים שאיכשהו משתלבים בהרמוניה אצלך. אז ברוכה הבאה. כיף גדול, באמת. איך את בימים האלה של... שבין ירי טילים להפסקות אש.
קודם כל אנחנו בהפסקת אש, אז יש פקקי תנועה, ואני באופן עקרוני העדפתי את ה...
את אומרת, מעדיפה טילים ולהגיע מהר...
אני מעדיפה עיר אין דר טיל, אבל שישאירו את הרכבים בבית.
כן, אה?
כן, לגמרי, וואו, עכשיו זה לקח לי שעה ורבע מתל אביב לרמת השרון.
זה לא נורמלי.
שזה הזיה.
כן, אנחנו גם בימים כאלה שבין ימי זיכרון לחג ו...
אנחנו שוכחים מה היה לפני המלחמה האחרונה, זה היה... זאת המציאות שלנו, הפקקי תנועה המטורפים האלה, והמחשבה הזאת שאני לצאת מהמשרדים, ממקום למקום סיוט, כאילו אני יודעת שזהו, סוף לי את היום.
כי את כל הזמן רוצה להספיק כמה שיותר ולדחוש בתוך הזמן.
לא, 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 זהו, אז אני ממש לא כזאת.
אז מה, הנסיעה נראית לך בזבוז זמן? מה יש?
לא, גם נסיעה אם היא למטרת נסיעה, זה ממש כיף, אני אוהבת לנסוע, כי אני יודעת שזה...
אבל גם מנצלת את הזמן.
לא, כי, לא, אני, נסיעה זה זמן אבוד. וזמן אבוד, זה, אין לך ברירה.
אולי תעשי כנהג. ואז תרוויחי את הזמן, לא, גם תבואי פחות מותק. לא, מה פתאום, לא,
שאני אשיק נהג, מה אני...
רותי ברודו הגדולה, באה לפה לבד, מצלצלת בדלת, בני תפתח לי, זה גדול,
נכון,
מדהים.
נכון, מה
אתה רוצה
שאני אעשה? יזחל מתחת לגדר?
אז זה בדיוק העניין הזה, האותנטיות הזאת שלך, והפשטות הזאת, באמת, אל מול מה שאת, ואני אומר את זה גם מהיכרות וניסיון אישי, זה מקסים בעיניי, וזה כנראה העניין הזה, האותנטיות הזאת שכולם מזהים גם, כאילו, מהרגע שנחשפת בטלוויזיה, אני יכול להעיד שפתאום את כמעט מאמי לאומית, כולם אוהבים אותך.
כמעט.
כמעט. חוץ מי שנופל לך על
לא,
הביקורת.
לא, מה פתאום, לא, כמעט זה, קודם כל זה נשים.
זה הרבה, כן.
לא, זה נשים בעיקר.
אני חושב שהרבה גברים.
לא, זה נשים, נשים בעיקר כי נשים, קודם כל נשים צריכות...
דמות חזקה ל...
דמויות, כל אחד מבקש, מחפש את עצמו איזה פאדר פיגר או מאדר פיגר. כן. ומאדר פיגר מציאותית, לא איזה פיפיית הנילוס, אלא אישה, כאילו באמת אישה, לא רזה, לא יפה, לא...
אישה, כמו שאישה צריכה להיות.
לא חכמה מאוד, חכמה מאוד, אבל לא מתנסחת למופת.
מה הסיפור עם הטלוויזיה? בואי רגע, נתחיל עם זה דווקא לא זה.
לא מתנסחת למופת, זה הכי חשוב, כן. מה?
את מתנסחת בצורה אותנטית, את לא...
לא, אני מתנסחת בקושי רב, וזה אחד הדברים שכאילו אתה... זה מאוד מפריע לי.
לא העניין של מתנסחת, העניין של ההבאה. להביע את הרעיון בזה, לזה את מתכוונת.
כן, 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 אוצר מילים ירוד. זה דרך אגב,
אם
כותבים לי טוקבקים, אוצר מילים ירוד, דקדוק נוראי.
לא, זה לא זה, אני חושב שיש לך רעיונות מאוד גדולים שקשה הרבה פעמים להביע במילים.
לא.
לא שם.
זה מעבר לזה, זה טוב? פשוט מחשבות יתר.
תגידי, מודל הספיריט הזה שאת מדברת עליו, ואני ככה מכיר אותך, את אומרת שאת בן אדם, את הרוח של הקבוצה, קודם כל את מוקפת בחבורה של מקצוענים, אני מכיר, מכירות אישית, עופר המנכ״ל, עידו, גור, כולם, כל החבר'ה שנמצאים באמת סביבך, ואת הרוח ולא בפרטים, אבל כמו שאני מכיר, בסוף...
לא, אני ממש, כן, אוקיי.
את ממש בפרטים,
אני...
ואת נמצאת בצמתי ההחלטה, ואת יורדת לפרטים עדיין, למרות שזה קונגלומרט ענק, וזה פשוט מדהים בעיניי. אני אשמח שתרחיבי על זה קצת. איך אפשר להיות...
גם וגם וגם
גם
וגם,
וגם,
אני לא.
וגם.
אני לא, אני חושבת ש... אחד הדברים הכי קשים זה בעצם ליצור משהו, ולאט לאט לדעת לשחרר אותו, כי אתה באמת לא יכול, מה שיכולתי לעשות בעסק במסעדה אחת, בקופי בר בזמנו, נכון. אני לא יכול לעשות היום, מכיוון שזה זה באמת עסק ענק ומלא תת עסקים ומלא פרטים ודברים שאני היום באמת כבר לא נוגעת, כאילו לא נוגעת בהם, אבל מתגעגעת נורא לשליטה המלאה שהייתה לי.
זה לא רק לשליטה, אבל נדבר על זה.
לא, לשליטה. אני, לשליטה המלאה שהייתה לי...
בכל הפרטים.
בכל הפרטים, בלי יוצא מן הכלל, בתחילת הדרך. שכאילו זה, העסק הוא אתה. רק אתה, אתה... בבנקים, אתה...
את עדיין מרגישה שזה את, או שאת אומרת, היום,
היום
לא, זה כבר
היום,
לא.
היום אני יושבת כדי להתעסק עם החשבון בנק שלי, אני יושבת עם הסמנכ"ל כספים שלי, אתה מבין? זה, כאילו, ככל שאתה גדל, אתה בעצם הופך להיות יותר תלוי בהמון
איך?
אנשים, בזמן שכשאתה קטן, אתה לא תלוי באף אחד, והרבה יותר עצמאי, והרבה יותר...
ברור,
כאילו,
כל העסק זה אתה.
לא, בדיוק. כאילו, אתה מרגיש... עם הרבה יותר עוצמות. היום אני מרגישה פחות חזקה ממה שהייתי.
יש ימים או רגעים שאת אומרת,
למה?
איך זה נוסע, כאילו, מה? איך זה נוסע? אני עומדת משתאה ואומרת, אני לא מאמינה, זאת אומרת, העסק הזה, או פתאום את נתקפת איזה סוג של חרדה, ואומרת לעצמך, מה זה? אני פה עכשיו, והעסק הזה נוסע וזה עובד, וכל המלונות,
כן,
והמסעדות,
כן, כן,
והמסעדות והמעדניות.
אני יודעת בוודאות שבאמת אחד ה... תכונות הכן טובות שלנו בחברה או שלי, זה בסוף באמת לדעת, לתת לאנשים לעשות את העבודה שלהם.
מתי התחלת לשחרר?
ברגע שפתחנו את העסק השלישי, ידעתי ששם זה כבר... אני חושבת שאפילו מישהו אמר לי, תראי, עסק ראשון, זה ברור, אתה בשליטה מלאה, עסק כן. שני, אתה עדיין מנסה להיות בשליטה מלאה, אבל אתה משחרר בשני כבר, אתה כבר יודע שאתה... ובשלישי אתה מבין שאתה חייב שיטה.
אבל הדרך, קודם כל יש שיטה, ואז יש או להצמיח אנשים מלמטה, ולוודא שהם למדו את השיטה, והם גם יודעים להעביר אותה הלאה, וגם להיות מספיק חזקים, בשביל להקיף את עצמם באנשים חזקים, ולשכלל את הדבר הזה, ושזה יעבוד. כי אני אומר לך, אין מקום שלך שאני נכנס, ואני רואה זיופים. אני לא מדבר על דברים קטנים, אני באמת שליטה בכל הפרטים. אם זה הרצל 16, שאני יושב שם לפגישה עסקית, כל האווירה, הפרטים, הניקיון, חוויית האירוח שתכף נדבר עליה, השירותים שהם נקיים, או לפנות המאפרות בזמן, את עושה ככה עם הראש, כי את אף פעם לא מרוצה וזה בסדר, או שאני נכנס לדליקטסן, אם זה בסניף ביהודה הלוי, או בגני תקווה, או בכלל בכל מקום אחר, ובאמת זה מדהים, איך עסק כל כך גדול, שכבר הרחבתם את המוצר, תכף גם על זה נדבר, זה התחיל מ...
זה הקופי בר, אחר כך הברסרי.
הברסרי.
ואז הבייקרי.
נכון.
ואז מונטיפיורי, רוטשילד 12, שאחר כך הפך להיות הרצל 16.
הרצל 16, כן.
ואז הדלי, וכאילו, והדלי שהתפתחו, והבייקרי שנפתחו עוד סניפים שלהם, ואחר כך הרבה מאוד בזכות אופר פורט, המנכ״ל, כאילו פנינו מקסים. גם לסיפור של ההסעדה המוסדית, של
הייטק, שזה
עסק בפני עצמו, כן. מטורף, והמעורבות שלי בא מעבר, שוב פעם, באמת הספיריט, והכתיבה או ההתערבות בתפריטים, ההתנהלות שם היא התנהלות של צוותים
מקצועיים,
מקצועיים כמעט עצמאים
סופר.
לגמרי, עושים עבודה מטורפת, מדהימה, כאילו זה גאווה ממש גדולה
אני
שלנו.
אני מתרגש כשאני מסתכל על הדברים האלה, באמת
אבל,
מתרגש.
תהיה פעם, אנחנו עכשיו פתחנו לוויז, פתחנו להם עכשיו מסעדה לעובדים שלהם.
שמעתי.
וזה מדהים, אני מסתכלת על זה, זה מדהים.
אני נהנה לראות את הבק של הדבר הזה, עשה לי עידו סיור במפעל, נדמתי לראות למשל, שאלת אותי איך זה כאילו שהכל טרי, ונדמתי לראות קוצצים בידיים ירקות נניח באיזשהו מקום, זה פשוט מטורף.
קוצצים.
והניקיון, וזה, ובני, וצפוף לנו, אין לנו מספיק מקום, עכשיו רוצים להתרחב וכולי, אבל באמת, אני רוצה לשאול אותה עכשיו, נניח שאני מקים עסק, ורוצה להקים עוד עסק, איך משכפלים את הדבר הזה? איך עושים את זה? יש איזה טיפ שאת יכולה לתת, או משהו להגיד מהניסיון שלך?
איך משכפלים מה? נגיד דלי ועוד דלי?
את המקצוענות ואת השיטה?
קודם כל, הצוות של האנשים שעובד איתך, חייב לספוג בתוך תוכו את ה-DNA של החברה. החברה... החברה מתעסקת עם טריות, עם ניקיון, עם אוכל שהוא ללא פשרות, באמת.
נכון.
ועם שירות מטורף. כאילו, זה הדברים שאתה כאילו לא, אסור לוותר עליהם בשום מצב. והרווח מגיע בעקבות
לא,
הסיפור.
לא, זה ברור, אבל התשתית...
לא, והרווח מגיע בעקבות הסיפור, זה העניין. כאילו, איפה אתה שם את ה... איפה המשקל... של העסק. המשקל של העסק הוא האיכות והשירות והניקיון. כאילו, והיופי, יופי, יופי, אסתטיקה.
כל הזמן.
כן. משם מגיע הרווח.
אני כל כך מתחבר לזה, אני כל הזמן מנסה להקביל בין העולם הזה לבין עולם התכנון של קניונים ומרכזים מסחריים, וגם הניהול שלהם. קראתי שאת מגייסת עובדים שהם לא באים מהתחום, וזה בול המקום שאני הולך אליו, למשל, אני אגיד בעולם שלי רגע, ואחר כך תרחיבי בעניין שלך, אני לא לוקח מנהלים למרכזים מסחרים שבאים מעולם הקניונים. אני לוקח אותם מעולמות של כימונאות, מלונאות, מקומות כאלה, okay. ועדיף לי לקחת אותם ולהכשיר אותם אצלי. זה עבודה הרבה יותר קשה, אבל once אתה עושה את זה נכון, אתה מרוויח כאלה שבאים בלי שום קיבעון, ובלי איזו תפיסה מקולקלת וכו'. זה בדיוק השיטה גם אצלכם, אתם מעדיפים לקחת בכלל מדיסציפלינות אחרות, ולגדל לתוך
הארגון. אתה רוצה ללמד את עצמך.
אז הם צריכים לבוא כלי ריק?
אז אני מודע שהיום זה, קודם כל זה כבר לא עובד, כאילו המחסור בכוח אדם הוא כל כך מטורף, שאתה לא בדיוק עומדים לך איזה 50... נכון. אנשים אתה בוחר, ואתה בוחרת מי ש...
אבל את לא מתפשרת ב... בוא נגיד.
במה?
את לא מתפשרת על איכות של ה... זאת אומרת,
אני חושבת שאני, אני אגיד לך מה, אחד הדברים שגם, זה משפט שאני מקבלת עליו, אני מקבלת מלא פידבקים על איכות האנשים שעובדים אצלנו, הצוותים שלנו, ושואלים אותי תמיד, איך את בוחרת אותם? אז קודם כל, אני לא בוחרת אותם. אני חושבת שמי שמצליח להחזיק אצלנו מעמד, הוא מישהו שיש לו ב-DNA שלו, נכון. הוא בא מבית כזה, שזה מתאים לו. אם מי שעצלן, או מי שלא...
לא, מוסר עבודה זה קודם כל.
העבודה אצלנו קשה יותר מאשר בכל מקום אחר. לא, באמת, אני אומרת לך, יש לך ילדים, תשלח את אחד מהילדים שלך.
רותי, אני לא צריך. לינוי בסון, חברתה של ביתי, אמרתי לך, התחילה אצלך באה להיות שוזרת. מאוד מוכשרת, אגב. דיברנו עליה, היא הייתה בדליקטסן ביהודה לוי.
נכון, היא לא עובדת אצלנו, זה היה קשה למידי.
כרגע כבר לא, זה 4 שנים.
לא, היא עבדה. היא עבדה אצלנו.
אבל שאלתי אותה, נקראת התוכנית, אמרתי לה, תגידי, איך זה היה, איך בכלל, היא אומרת, בני, אני באתי להיות שוזרת, אבל לימדו אותי הכל, את כל מה שאני יודעת על אירוח, את כל זה, אני חייבת לרותי, אני הכל יודעת מהארגון הזה. ולימדו, אחרי זה היא הייתה במונטיפיורי, וזה פשוט עולם, היא אומרת, הבסיס של כל מה שאני יודעת, ובאמת מוסר עבודה זה לא בעיה שם.
ואיפה היום?
היא שוזרת.
איפה?
בחנות נחשבת בתל אביב, אני לא זוכר את שם החנות, אבל עושים שם דברים מדהימים, כן, כן. ברמה מאוד מאוד
גבוהה. לא, היא ילדה מאוד מוכשרת.
זה העולם שלה, כן. אבל מה שבאתי להגיד...
אבל היה לה קשה. היה לה קשה.
היה קשה, ואני אומרת אותם. אינטנסיבי, מאוד אינטנסיבי. היא אמרה, אבל היא לא... היא לא, זה לא היה לה קשה ברמה של, אני לא, היא אהבה את המקום, היא הרגישה שמעריכים אותה ושמשקיעים בה, ושהיא לומדת, ובואי לא נשכח שאני מדבר על גילאים, זה עוד לפני גילאי, זאת אומרת זה, מה זה היה, אחרי צבא
פלוס,
או לפני צבא,
כן.
או משהו כזה. וזה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, להשקיע כל כך הרבה בעובד, ושהוא יחזיק כל כך הרבה זמן, זה לא מובן מאליו. איך באמת בדור הזה, הדור הזה, שהוא כבר היום, תני להם לעבוד בוולט, להרוויח את היומית של היום הבא, וזה כאילו כסף קל במרכאות, לא מעניין אותם הפנסיה, כל הגישה, אגב, הקורונה די שישה את הכל.
הם לא מעניין אותם להתפרנס, הם גרים אצל ההורים שלהם.
כן, אפרופו, כן.
אפרופו, בדיוק, אתם לא, זה לא, הם לא... מסיימים צבא והולכים, סוחרים דירה, צריכים לשלם לימודים ו...
לא, יש ויש, היום זה כבר... זה, אבל,
לא, זה
אבל
נורא נדיר.
אבל גם אלה שהולכים, וזה, עדיין התפיסה היא תפיסה אחרת. התפיסה היא היום באה ואומרת, תן לי להרוויח את היום שלי למחר, זה לא מעניין
נכון,
אותי מעבר
זה
לזה.
נכון, זה קשור.
איך
זה קשור.
בעידן הזה,
נו.
את מגייסת עובדים.
קשה לי מאוד.
מכשירה.
איזה?
מכניסה DNA. משקיעה וכו'.
כלומר, זה לא אני, יש לנו באמת, כאילו החברה מתנהלת כמו חברת הייטק, או כמו, זה מתנהל כמו חברה לתפארת.
זה גם המשרדים, גם האווירה במקומות.
בדיוק, משאבי אנוש, והדרכות, וכל הדברים האלה, זה דברים שקורים ומתבצעים כל יום, יש... האמת היא שזה באמת נכון, השקעה מטורפת בכל עובד שנכנס למערכת.
אמרת באחד הפאנלים, שמעתי אותך אומרת, כשהעובדים שלנו מרגישים שמכבדים אותם, שרואים אותם ומתייחסים אליהם כאל שותפים לדרך, הם מייצרים את אותה החוויה בדיוק ללקוחות שלהם. אני אחד הדברים שאני לא סובל, אם אני מגיע לאיזה בר או מסעדה או משהו, ואני רואה את האחמש צועק, או אחמש היא צועקת על הזה, זה בכלל, אני מדבר על דוגמה קיצונית.
למה? זה לא נכון, זה לא, אתה יכול, אתה יכול לחוס לפעמים.
כן, אבל יש, אם באים ומאירים בשקט, רגע, בצורה מכבדת, אם אתה משפיל עובד ליד לקוח,
כן.
זה מקלקל, קודם כל זה מקלקל לי כלקוח את החוויה. חד משמעית. אבל אני לא רואה תופעות כאלה, זה לא משנה מה קורה אצלכם, אני לא רואה תופעות כאלה.
לא, זה קורה לפעמים, אבל זה קורה, זה נורמל.
זה היוצא מן הכלל, רותי אצלך, זה לא...
אני לא חושבת שזה קורה בהרבה מקומות. לא, גם לא בשלי, אני לא חושבת ש... אני חושבת שנורא נזרים היום עם עובדים.
זה תהיה מופתעת, אני ראיתי דברים. יום שישי ישבתי בקפה נחשב, בקניון, וקפה מעולה וזה, ו... אך מה שהתייצא על כולם שם, כאילו אין לקוחות, וכל הלקוחות שם שומעים, וזה היה מאוד, גם מקומם, גם קצת מערער, אבל קלקל את החוויה שלי, אבל בלי קשר, אני אומר, בטח בעידן כזה שקשה למצוא עובדים, אבל זה גם, יש גם, זה גם דור, שמעבר לזה שהוא כל הזמן רוצה להרוויח את היום שלו מחר, וזה, הוא גם בגישה שלו, רובו, בגלל כל החשיפה בעידן הדיגיטלי, הוא אנטי-ממסדי, אנטי-תאגידי, הוא כאילו אפילו קצת ציני, הייתי אומר. איך בכל זאת מתחברים ללב שלהם?
דור, אני קודם כל חושבת שהדור, קודם כל הוא יודע את זכויותיו לתפארת, חבל על הזמן. כאילו אני, עוד פעם, אנחנו התחלנו את ה... פתחנו את הקופי בר לפני 31 שנה בזמנו.
מי
היה,
ידע?
לא, היה אפס חוקים, כאילו זה היה עונג. כן. עונג, אני לא אוהבת חוקים. הדור הוא לא אותו דור. לא באשמתו, באשמת עוריו. גם את זה, אני כל הזמן מדבר על זה. בסוף אי אפשר להשים ילדים, הם פשוט, מישהו מחנך אותם בבית שיפסיק לדרוש מהם. הילדה שלך עושה כלים.
כן.
יופי.
רותי, הגדול שלי בן 29, והקטן שלי בן 17, יש לי 4 ילדים. אני אגב, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאנחנו אגב לא מגדלים ילדים מוגנים, אנחנו מגדלים ילדים חזקים. והרבה דוגמה אישית בחינוך, על מוסר עבודה.
אתה?
כן.
אוקיי, שלך בבית.
אצלי וזה, אבל, ואני גם מסכים איתך. היום, כאילו, כולם רוצים להיות חברים של הילדים שלהם, ולא מציבים גבולות, ולא מבינים.
לא, זה לא
קשור
לחברים, זה כאילו, אתה לא... אין משמעת בכלל.
כן, אבל אסור לקחת רגע מזה, את העניין הזה, שכל ילד שבא לעולם, הוא בא גם עם אישיות. וברור ש... נכון, ההורים בבית, ומשמעת וכו', וזה עולם מאוד מאתגר היום. אבל את אומרת שזה הבסיס, זה הבסיס, וזה מה שגורם בעצם לקושי הזה של... עובדים ברמה, או עובדים עם מוסר עבודה.
אני בסוף, אני חושבת שבאמת, הכל נורא השתנה. חרדה שלנו לדרוש מהם.
כן.
כאילו, כי הם הפכו להיות מצרך כל כך...
כן, אתה גם נורא מתייחס.
לא, זה מצרך כל כך יקר ערך, שאתה מפחד שהוא לא יגיע, אז אתה...
מחלקת שימור עובדים
היום. בדיוק, אבל אני חושבת שזה בדיוק הפוך. אני חושבת, ילד שמגיע לעבודה ורואה דמות... שהוא רוצה לחכות אותה ורוצה להיות כמוה, כן. הוא יקרא את משמעית, התחת. ואנחנו ככה בנינו דור שלם של, דור שלם של עובדים מצטיינים.
זה תשובה נהדרת.
ואלה גם השותפים שלי, בעצם כל החברה בנויה על אנשים כאלה.
ברור, אגב, כל גיוס והכשרה של מנהלים שעשיתי אצלי, אין משהו שהייתי דורש מהצוות שלי.
שלא היית עושה בעצמך.
ולא הייתי עושה בעצמי. הם ראו מיילים בחמש בבוקר ממני.
בדיוק.
הם ראו את האובססיה לפרטים קטנים, שאני מגיע לכל מתחם ושאני רואה את הכל, ושאני מתכופף להרים נייר, כמו שראיתי אותך בפתיחה אז, בצומת קיטן, בפתיחה של הסניף של דליקטסן, בפנחס רוזן.
כן.
אני בא, ואני רואה את רותי מסתובבת בין לקוחות, מפנה כלים, מרימה ניירות מהרצפה.
מרימה, מנקה, מה שצריך לעשות, עושים.
קודם כל, אני כל פעם, אני אומר לך, אני בפרפורי התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, כי זה... וכל פעם, אגב, אני מסתובב בקניונים אחרים, הילדים שכבר התרגלו, שזה גם לא קניונים שאני מנהל, אני מתכופף מתוך הרגל ומרים ניירות מהרצפה.
נכון, ככה צריך.
אבל באמת ככה צריך, ובאמת דוגמה אישית, זה ההבדל בין ניהול להנהגה. אני חושב שאתם מנהיגים, אני חושב שאת מנהיגה.
זהו, אז אני אגיד לך, אני חושבת שמנהל צריך לדעת להגיד לאנשים מה לעשות, צריך להסביר את עצמו, וצריך לעבוד עם נהלים.
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 וטאסק וזה.
ואני ממש לא כזאת.
ונקודות ביקורת וכו', וזה סיזיפי
מאוד. צריך להיות, אתה צריך להיות מאוד ברור.
נכון.
אני מאוד לא ברורה. מאוד לא ברורה, זה אחד השמות הכי גדולות של האנשים שעובדים איתי, זה ש... אבל זה את אמרת. אני לא אמרתי את זה. אז כאילו, זה אומר, נקליט אותך, סבבה. אני לא זוכרת מה אני אומרת.
אבל את מוקפת בחבורה שהופכת, לוקחת ומתרגמת אותך
ל... אבל זה כל ה... אז אני חושבת שבאמת הדבר שעליו אני מוכנה לקחת קרדיט all the way, זה האנשים ש... אספתי סביבי, אני אומרת את זה כל הזמן.
זאת מנהיגות.
וזה, ואני לוקחת ואני מקבלת את העובדה
זאת מנהיגות.
מנהיגה. אחרת מה הייתי? כי מנהלת אני מחורבנת. עובדת אני טובה, אני עובדת מאוד טובה.
את עובדת מטורפת, אני ראיתי אותך בפעולה. תפיסת האירוח ש... שהיא באמת הלב של העסק הזה, אתם מתארים את זה כחוויה כוללת, החל מהמוזיקה, דרך התאורה והעיצוב, ועד לריח, האורח במרכז, התפיסה גורסת כי תפקיד המארח הוא להסיר מהאורח כל דאגה, ליצור אווירה נינוחה, זורמת ובלתי רשמית. שזה, סיפור קטן, הייתי ככה באיזה פגישה אחר הצהריים, ב-R48 במסעדה שצמודה שם על הזה, באתי בכלל לשתות קפה, בשנייה שישבתי, עטפו אותי הגיעו אליי עם הסן, והייתה אווירה, ממש הרגשתי שאני אמיתי.
כן.
לא ידעתי אגב, כשישבתי שם הייתי בסך דעת, לא ידעתי שזה היה עוד חדש ולא קישרתי. אמרתי, מה זה המקום המדהים? פתאום הרמתי את הראש והבנתי רגע איפה אני נמצא, ואז הכל, הסימון נפל לי. ובדיוק ישבתי עם, מנהלת השיווק של רני צים, ואמרתי, תראי מה זה. תראי את כל הפרטים האלה, עכשיו תשימי לב. ישבנו שם, גישת עבודה ארוכה, אמרתי לה, עכשיו תשימי לב.
זה מסריך, אבל זה לא אני.
נו, נו, לכי על זה. ותשימי לב רגע. עכשיו התאורה תתעמם, והמוזיקה תהפוך להיות קצבית, כי יש שיטה, וזה באמת מה שקרה, אני אומר, יו, אני בשוק, אמרתי, אין לך מה להיות בשוק, זה פשוט...
אוקיי.
אז אני בא להגיד, התפיסת האירוח הזאת, שהנחלתם בצורה כל כך מוצלחת, בכל מקום...
בסוף זה מהות העסק. אנחנו קוראים לעצמנו היום, אנחנו קוראים לעצמנו רק מסעדנים, אנחנו מתעסקים ב...
באירוח.
באירוח. זה גם בבתי מלון וגם ב... זה לא משנה איפה. זה היכולת להעביר את הבן אדם שנכנס לך לתוך לשערי העסק שלך, לשערי המקום, באמת לגרום לו להרגיש שהוא נכנס למקום אחר. זאת המטרה. עוד פעם, אני מקווה שאנחנו מצליחים.
זה מאוד קשה. אני מכיר את זה.
זה נורא קשה, עוד פעם, אם אתה לא מקדיש את כל כולך...
לפרטים.
לדברים... להכל.
להכל, זה פשוט
להכל. ולפעמים, אתה יודע, לפעמים אני אומרת, רגע, לא באמת רואים את כל מה שאני רואה, אז אולי אפשר להירגע, אבל בסוף, בסוף הבן אדם שנכנס, האורח כן מרגיש, הוא לא יודע מה הוא מרגיש.
הוא לא יודע מה הוא...
הוא לא יודע מה הוא מרגיש, אבל הוא מרגיש שהוא חווה חוויה מלאה, אני עגולה.
אני אעזור לך להסביר את זה. אני כל הזמן, כשאני לוקח מנהלים לסיור בתוך קניון, אני אומר להם, אוקיי, תשימו לב רגע לכל הפרטים האלה. יש פה יותר מדי, נניח לקניון שלא מנוהל נכון, יש יותר מדי רעש ופרסומות ומוזיקה ואקוסטיקה נוראית ועניינים וכו'. אבל, ושילוט שהוא לא באותו קו אחיד, וצמחייה וריח לא טוב וכו'.
צמחייה לא מטופלת.
לא כאילו... מטופלת, הכל. ברגע שמטפלים, לקוח שנכנס, הוא לא מבין, אבל הוא מרגיש. והמרגיש הזה, אנשי המקצוע כמונו, את חייבת להיות, ואת כמובן, על כל הפרטים כל הזמן, כי אם אנחנו רגע, זה, הלקוח ירגיש, והוא ידיר את רגליו. עכשיו אני רוצה רגע לאתגר אותך, ולשאול אותך פה איזה, אני זורק איזה רעיון, תגידי לי אם זה נשמע לך מופרך. קניון או מרכז מסחרי, צריך להיות מנועל כמו מלון בוטיק.
אבסולוטלי. עוד יותר גם.
מהזווית שלך עכשיו, נניח שאני נכנס, איך היית, מה היית עושה אחרת?
אני אעבור איתך על כל קניון, ואני אגיד לך איפה... קניון בנוי מהמון עסקים.
נכון.
יש שם עסק אחד, שהחלון ראווה שלו, נראה לא ראוי.
משפיע על האווירה?
זה משפיע. אם אתה מחליט שכל מרכז מסחרי חייב כדי למקסם את הרווחיות שלו, אתה תתחיל לשים דוכני...
ותאמיס.
ותאמיס, דוכנים, ותתחיל למכור שולחנות עם זה.
והפריזר... והפריזר...
לא, קודם אני מדברת על הדברים שהשליטה של בעל
המתחם.
בעל המתחם יכולה להיות מאוד קלה, כי זה חוקים שהוא צריך להעמיד.
אני... חברת ניהול מקצועית אקסוגנית, חיצונית. והרבה פעמים כשאני מגיע ליזם נדלן, אני לא מדבר עכשיו בעלי קניונים שיודעים את העבודה, אני מדבר עכשיו גם בעלי קניונים בסדר, אבל אני מדבר על כאלה שיש להם מרכז מסחרי אחד או שניים, שמסתכלים דרך הכסף, ואני בא ואומר להם, ההשקעה הזאת בחוויית האירוח של הלקוח, זה לא מילים בעלמה באוויר, זה בסוף יביא את הכסף. כי אם אתה תשקיע בפרטים הקטנים האלה, ברמה אובססיבית, שזה אגב לא נגמר, את יודעת כמה זה לא נגמר, הריח והרצפה ורמת השירות, אנשי השירות וכו', אתה בסופו של דבר תקטוף את הערך שלך, בוודאות. עכשיו, אצלנו, במרכזים מסחרים, זה יותר מאתגר, כי את שולטת באמת בכל הפרטים, לי קשה לשלוט הרבה פעמים, למרות שגם את זה אנחנו עושים היום, במקומות שיש לי ממשק איתם, בהצלחה, זה... להיכנס לתוך החנויות, ולהכתיב גם להם, מעבר לחלון הראווה, איך בפנים אתה מטפל, כי אם אתה עומד מול דוכן, שנראה פיין וזה, אבל יושבת מישהי ומסתמסת בטלפון, בזמן שהלקוח מנסה.
זה באמת...
רמת אתה... השליטה שלי מוגבלת, אבל עדיין קיימת.
רמת השליטה, אבל קודם תתחיל בעובדה, שאני נכנס עכשיו למרכז מסחרי, אז תדאג לצמחייה.
תדאג לצמחייה.
תדאג לצמחייה, אם שמת צמחייה.
חד משמעית.
אם לא שמת צמחייה, עדיף. כאילו, עדיף לא לשים צמחייה מאשר לשים צמחייה ולא...
אמרו לי משהו, את זוכרת? בגני תקווה אמרו לי, בני, תיזהר לשים פה צמחייה מפלסטיק.
נכון.
רותי, תעבור ותתלוש לך את הכל.
אני לא אתלוש, אני אגיד, זה לא, זה לא. אתה לא עושה את זה.
חד משמעית, צודקת.
זה לא נכון. אז עדיף לא לשים.
באחד המרכזים.
אבל אם אתה שם, לא, אבל אם אתה שם,
שזה יהיה, לא יהיה צמח נבול אחד.
אתה חייב לטפל בזה. עכשיו, זה עולה כסף.
נכון.
עכשיו, זה אחד הדברים, שכאות העסקים שלנו נראים נורא יפים ומטופחים, אבל זה פאקינג עולה כסף.
זה עולה הרבה כסף.
זה עולה הרבה כסף, אנחנו משקיעים בזה.
אני...
ומרוויחים פחות.
אני כל הזמן מסתכל על הצמחייה אצלך בעסקים, אתם מאוד מקפידים, צמחי תבלין, לוונדר, כל מיני, נכון. באמת, וזה מאוד, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין את העסקים. אני גם מסתכל, אגב, אני אתן דוגמאות רגע ממקום אחר, אני מאוד נהנה להיכנס למלונות ישרוטל, והילדים שלי צוחקים עליי, אני מסתכל על הפאנלים, או על הרצפה.
וואלה.
אין אבק. כאילו, כשניהלתי קניון, בקניון ירמים, אם היה אבק על הבסיסים של הפרומוטרים האלה שעמדו שם, הייתי שולח אנשים הביתה ברמה כזאת, אבל זה היה, הייתה אווירה מאוד נעימה. וכשישבתי אצלך, הייתי יושב אצלך בקופי בר, כל הזמן הזכוכית הייתה נקייה. עכשיו, אנחנו לא אירופה, יש כל הזמן דוק של אבק וחול. מרגישים את זה כשנוחתים בארץ, אחרי שאתה באירופה, אתה אומר, בוא נע, איזה נקי, איזה מבריק פה. אנשים לא מבינים שיש פה כל הזמן חול באוויר. הכל חום.
כן, אנחנו ליד מדבר.
אבל אצלך כל היום אנשים, המלצרים ואנשי השירות עומדים
לא, אני אספר לך את אחד הסיפורים הכי מצחיקים אצלנו, זה בזמנו שפתחנו את הברסרי, אז כאילו לי היה את הטירוף הזה, החלונות חייבים תמיד להיות מבריקים ונקיים, וכל מה שגם מחוץ לעסק חייב להיות תמיד נקי.
נקי.
welcoming. כן. זה שזה כבר לא השטח שלי, זה לא אומר שאני לא ירים את הנייר.
הלקוח לא יודע, בדיוק.
הלקוח מגיע, הוא צריך כל הדרך שהוא מגיע.
חוויה מהדרך.
עדיף, רצוי שנדאג לדרך הזאת. נכון. אז אני מגיע באיזה יום, ומחוץ לברסרי, הייתה תחנת אוטובוס עם זכוכיות. ואני רואה את אחת המנהלות שלי, את פרט הונגרו,
מגרדת
מנקה את
הזכוכית.
אוקיי, אוקיי, לזה לא התכוונתי.
לקחו אותך לקיצון.
כן, לקחו אותי לקיצון, זה נורא כיף.
אבל זה הצלחה בעיניי. עוד מילה אחת על אירוח, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב לארח, אני יודע שגם את, הימים שהיית עומדת ומבשלת, אחר כך רואה את הלקוחות נהנים ממה שהכנת, זה לא חסר לך?
מאוד חסר.
את עושה את זה? מיד הפעם נכנסת למטבח ועושה ומוציאה?
איפה? בעסקים? לא נותנים לי.
לא נותנים לך.
לא נותנים לי, לא. מעדיפים שאני לא אתערב להם בתוך ה... מעדיפים...
איך את משלימה את זה? איפה את משלימה את זה? את הדבר הזה?
בבית.
בבית?
בבית. מאוד אוהבת. מתגעגעת לזה מאוד.
אצלנו בבית זה כל הזמן, זאת אומרת, התרבות הפרסית... מקדשת אירוח, כל הזמן זה מאוד צוחקים עליי שצי בבית צריך דלת מסתובבת כי כל הזמן יש זה.
כן, יש כל הזמן אנשים.
כל הזמן, שולחנות גדולים בחצר בבית. בפרסית יש מושג שנקרא תערוף. זה מה זה תערוף?
לא.
נניח שיוצאים כולם לאיזה יום בפארק ואוכלים ליד הסופרה שזה, יושבים בכלל ישיבה מזרחית על הרצפה וזה מאוד יפה עם ירק ועניינים וכו'. אני פשוט זוכר את הטקס שנציגים מהמשפחות עוברים בין אחד לשני ואומרים, עושים תערוף. תערוף אומרים,
מכבדים את...
תורך עוד הבוחור. כאילו, בבקשה, בחיית אלוהים, תאכל קודם כל אתה לפני שאני אוכל. וכל היום עושים את התערוף, זה נהיה אפילו כבר חצי מצחיק, כי אתה כל הזמן עושה תערוף, אתה כל הזמן אומר, כבד אותי, תאכל ממה שהכנתי וזה. והאירוח הזה, אנחנו... זה היה טקסי ממש, אצלנו בבית באיראן, היינו מארחים אנשים להכין את הממתקים, היינו עובדים בזה, לייבש את הממתקים עם הקוקוס, עם פן, כל מיני כאלה, זה היה פשוט,
לא,
זה הושרש בנו. וזה.
רגע, אתה היה לי את על הארץ,
אני ב-79 במהפכה, סיפור דרמטי,
בן כמה היית?
בן 9.
ואתה זוכר?
בטח, בוודאי. בית ספר יהודי באיראן, וטהרן היה, זה היה מדהים, זה... לא ידעתי מילה בעברית, וסירבתי גם ללמוד באולפן, אבל...
לא, אבל מה אתה זוכר מטהרן?
אני זוכר דברים מדהימים, אני זוכר את השלג שהיה יורד, אני זוכר את הטיולים שלנו בקראג', שזה למרגלות האלבורז, הרי האלבורז. אני גם זוכר שהיו ימים, לא הבנתי אז למה, שלא יכולנו להוציא את האף, זה היה ממש לקראת 79', מהחלון שראינו תהלוכות של שיעים שפוצעים את עצמם, ואני זוכר את הפעם הראשונה שאימא שלי, שבאתי לאימא שלי ואמרה לי, אימא, הם קראו לי ג'וד. אז היא צחקה לי, התפעה אותי ואמרה לי, אתה ג'וד. והסבירה לי מה זה ג'וד, אתה יהודי.
כאילו, כי מה? כי לא הייתם דתיים?
היינו מסורתיים, היה כבוד גדול מאוד למסורת, הבאנו את זה איתנו לכאן, היה בית כנסת מפואר, בית כנסת יוסף בטהרן, אבל נוסעים עם הרכב לבית הכנסת.
שזה מהמם.
שזה היה, הכבוד היה לעיקר.
לא, הכבוד היה למסורת.
למסורת.
לעובדה שאתה שייך, אתה שייך למשפחה.
גם,
שקוראים
גם
לה כאן, יהדות, נגיד.
גם כאן אנחנו מאוד מאוד מכבדים את המסורת, זה מושרש בנו. אבל לאט לאט אתה מתחיל, כשאתה מתבגר, אתה מתחיל להבין וכולי, שאתה אחר ואתה שונה, ואתה בכלל עומד בית ספר יהודי, אבל זה היה בית ספר ברמה, אני כבר הייתי אלוף שחמט בכיתה א', כאלה. אז הרוח היה באמת דבר מרכזי ומאוד מאוד, משהו שהבאנו איתנו לכאן. נדבר רגע על ההנפקה הצפויה של הקבוצה.
קודם כל, היא לא צפויה.
היא לא צפויה, אבל מדברים, זה באוויר.
מדברים,
זה
כי
קורה,
מדברים,
זה
כאילו, יש באמת
שלב
איזה
הבא
הייפ.
בהתפתחות.
לא, יש איזה הייפ סביב בכלל כל עסקי המזון.
בדיוק.
והיציאה לבורס, אנחנו התחלנו לדבר על זה לפני, אבל אנחנו לא ממהרים לעשות את זה, עד שאנחנו לא נבין בדיוק מה נכון לנו.
מה אנחנו רוצים מזה.
בדיוק.
אז אני אגיד לך ככה, קפה גן סיפור, קרן גרין לנטרן רכשה 50% מהרשת. כן. ביסקוטי, קונדיטוריה צ'מו, קיסו, לאומי פרטנרס שהשקיע בקבוצת מימי נונו, כן. ואת העסקה ברשת הטקריה וההמבורגרים, GDB, מטורף, פשוט מספרים שמתופפים באוויר. אני אגב, אני מכיר את ההשקעות של הקרנות עוד מימים של מקסטוק נניח וכו', אבל המגמה התחילה לזוז לכיוון ה... מסעדנות שזה מטורף, כי זה עסק עם סיכון מאוד מאוד גבוה, אבל לי יש איזשהו הסבר, אני חושב שהיום, גם במרכזים מסחריים, כשאני בונה תמהיל, אני מכוון הרבה יותר לכיוון הקולינריה והסעדה, כי זאת הדרך להילחם באונליין, ובכלל בתרבות המשתנה, אבל למה לא ללכת לקרן השקעות?
לא, אנחנו, תקשיב, אנחנו כל הזמן...
שתהיה שם, אבל למה...
לא, אנחנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן מקבלים הצעות, אנחנו כל הזמן...
בטוח, אני בטוח שכמובן.
אבל אנחנו נעשה את הדברים בקצב שלנו, ואנחנו לא ממהרים אף פעם לשום מקום.
את רוצה לשמור על החירות הניהולית והעסקית שלך?
לא, 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 ממש לא. אני דווקא, אני אגיד לך עוד יותר, אני חושבת, מכיוון שחברה שלנו, חברה שהיא בת 31 שנה, שכולם צמחו מתוכה, אבל ממש. אני מדברת על אופר פורט, שאתה מכיר היטב, עידו גור, אורן שנאבל, גיא פולק, גיא ערד, כולם. אחד אחד, שקדי, כולם צמחו ממלצרות.
נכון.
כולם התחילו מלצרים,
אנשים מצוינים.
מלצרו ולמדו, וכל אחד לפי מה שהוא למד, קיבל את הג'וב המתאים לו. ואלה האנשים שמנהלים היום את החברה, איתי סובל, תומר פארד, זה אנשים שהתחילו...
אבל אין לך, בוא נגיד ככה, את לא חוששת שאם תכניסי כסף...
אז אני אגיד לך מה, אני חושבת ש-31 שנה, לפעמים אני מרגישה שאנחנו... סגורים מדי, שיש איזה משהו שאולי אנחנו פספסים בעובדה שבעצם לא נותנים קצת...
לא מגיעים, לא עולים לנקסט לבל, בוא נגיד.
לא, אנחנו עולים כל הזמן
לנקסט לבל.
אנחנו עושים, אבל אני חושבת שבסוף עין חיצונית יכולה לראות דברים שאנחנו כבר היום...
תהליך של הנפקה אגב זה מטורף, זה כאילו...
עכשיו, החברה עובדת... מה אכפת לי?
החברה גם ככה עובדת, את אומרת, כמו חברה בורסאית.
החברה עובדת בצורה כל כך מסודרת, ובאמת, החברה עובדת עם דוחות ועם BI ועם ניתוחים מטורפים, הכל נורא ידוע ומדויק ומדוקדק. אז ההתאמה היא לא צריכה, היא לא כזאת מסובכת בעיניי. אני דווקא חושבת שרוח חיצונית יכולה לפעמים כן להאיר את עינינו.
אז היא יכולה להיות גם קרן. את לא פוסטת את זה.
אז אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני לא...
אני לא אצא מפה כותרת, את אומרת.
לא, אין, אתה לא תיתן, כי אין כותרות.
אין כותרות.
אין כותרות. הכותרת שהייתה לפני איזה שנה באחד מהעיתונים, זאת הייתה... זה היה סתם, זה לא היה אמיתי.
אני חייב להגיד שכולם מדברים על זה.
אנחנו בעצמנו מדברים על זה. אנחנו בעצמנו שוקלים את זה כל הזמן, אם זה נכון לנו, זה לא נכון לנו,
מה... אבל ברגע שייכנס שותף, לא משנה מי זה, זה נו. יתחיל קצת, את יודעת, יהיה עוד מישהו שיהיה לו מה להגיד. גם אם את הגוף, דרך אגב, הקרנות האלה, כמו שאני מסתכל על זה, משקיעות בגופים, הן קונות ניהול איכותי.
נכון.
אז לא תהיה לך איזה בעיה שפתאום ייכנס שותף וגם לא יהיה סי, והוא לא בכלל מהתחום, הוא פתאום...
תלוי איזה סי. אז אני באמת לא יודעת, אני, קודם כל, אני מאוד אוהבת לשמוע דעות וביקורת.
כן, אבל את מחליטה.
מה זה אני מחליטה? זה קל לשכנע אותי אם יש דברי חוכמה.
כן.
אם יש ראייה אחרת, אני רוצה לראות אותה. עוד פעם, תחשוב...
אני יודע שאת מעודדת ריבוי דעות, ואת מקשיבה לאנשים
שלך. אני מעודדת ריבוי דעות, ואני לפעמים אולי גם מתבלבלת מריבוי דעות. יכול להיות שזה טעות.
לא, בסדר, זה לא טעות.
אבל אני כן אוהבת לשמוע. בסוף אתה, שוב פעם, המוצר שאנחנו מוכרים הוא מוצר שיש לו המון קונים, נכון? אז אני בודקת עוגה שמביאים לי לטעימה, אני ישר הולכת, מביאה את כל המשרד,
הנהלת
חשבונות בעיקר, כי יש להם דעה מאוד חשובה. ואתה רוצה לדעת מה כל אחד חושב, לא, אני הטעם שלי סבבה, אבל אולי כבר לא...
אז את אומרת, אין לך בעיה עם זה, זאת אומרת שיכנס עוד גוף, יש ידע, ואת בכלל היום...
אני חושבת שברגע הנכון אנחנו נמצא את הגוף הנכון.
את בסופו של דבר צריכה להיות הפיבוט המקצועי, את והצוות שלך, אתם צריכים להיות הפיבוט המקצועי.
הצוות שלי, זה גם כן אחד הטעויות שחושבים שבעצם, אני אומרת שאני אספירית.
שכל החוכמה נמצאת...
החוכמה אצלנו נמצאת אצל הרבה אנשים.
נכון.
ושוב פעם, אני עדיין חזת בקרנות המזבח.
יש DNA מאוד ברור, גם לאנשים שלך, אין מה לעשות.
בסדר, אבל ה-DNA שוב פעם גדלו. איתי, אני מסתכלת עליהם, שוב פעם, הם הילדים שלי,
ממש.
או אני החותם הבחירה, הם לא כאלה,
כן.
והמשפיעה.
מאוד.
אבל אני מרגישה שגם אני וגם מתי, הבן זוג שלי שעבר, יצרנו איזשהו סוג של אנשים, שבאמת באמת הלכו בעקבותינו all the way, כאילו, אני רואה את זה בבתים
זה
שלהם,
רגיל.
איך הבתים שלהם נראים, כן. הבתים שלהם נראים כמו R2M, כמו שהבית שלי נראה, איך הם חינכו את הילדים שלהם, תקשיב, יש לנו דור, את הדור השני, את הילדים של הילדים שלנו, שעובדים אצלנו בעסקים, והם עובדים מצטיינים, כאילו,
איזה כיף זה,
זה מדהים,
כאילו, חלום מבחינתי, באמת, אני לא צוחק,
וזה ילדים קטנים עוד, תחשוב,
אני החלום שלי כגוף מנהל, או בוא נגיד, העסק שאני יצאתי, אני מנסה לעשות חינוך שוק בכלל, בעולם הקניונים והמרכזים המסחריים, נשמע, זה לא יומרני בעיניי, אני לא משווק, ואני לא מתווך, ואני לא מזלזל באף אחד מאלה, ואני גם לא גוף שבא לעשות ניהול החזקה, אני בא להכניס פה...
תרבות.
תרבות של ניהול איכותי ומקצועי, ואני הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, איך אתה בוחר מרכז לנהל? אתה בוחר מרכז לפי גודל, לפי זה אני אומר להם, לא, לפי יזם. אם היזם מוכן ללכת איתי למסע ולתת לי את המפתחות, יש יזמים שאני מלווה מעל 10 שנים, ורק הסי שלי קובע, וזה פשוט מדהים, כי הנדלן שלו, אבל הוא תמיד מחכה למוצא פי, ובסוף הוא מרוויח, כי השוואים עולים, ויש שם גם לב בעסק. איפה שאין לב, אני לא נמצא שם. כי זה בסוף, לב ועסקים ביחד, זה נותן את הבסיס החזק, וזה גדל בצורה אקספוננציאלית, באמת. אני רואה את זה אצלכם, זה פשוט מדהים. אז זה כבר משכפל את עצמו.
אז השאלה היא באמת, בתחום שלכם, של קניונים, בתחום שלך, היא באמת, בסוף אתה מצליח... להשפיע.
במקומות...
הרי, אני על עצמי יודעת שככל שהשנים עוברות, ככל שהעסק גודל, ככל שיש לך יותר אנשים שאתה צריך להשפיע עליהם, אני מרגישה את הקושי, אתה מבין?
ברור.
את הקושי לגעת ולגרום לבן אדם לעשות בדיוק את מה שרצית.
נכון. אני בא בכלל, ובעולם שלי...
ואצלך כשאתה בכלל חיצוני,
כן.
אלו אתה חיצוני,
כן.
אתה יועץ.
אני עכשיו, לא יועץ.
אז מה אתה?
בחתימה שלי במייל וגם פה מופיע... בני חליף, שחקן נשמה. עכשיו, מי שלא מבין במהות למה אני מתכוון, אני הופך להיות חלק אורגני מהארגון. יש כמה ארגונים שמבינים את זה, ואיתם אני עובד, וזה פשוט מדהים. כשאני בא לנהל מרכז, כולם מסתכלים, כאילו, תקציב של השנה, אני מתכנן 3 שנים קדימה כל שנה.
אוקיי.
וזה מתקשר תכף למה שאני רוצה לשאול אותך על תכנון רב שנתי, ומקבלים החלטות לעוד 3 שנים, כל הנגזרות הן מהיום לעוד 3 שנים, לכל הפחות, לכל מרכז. וזו גישת ניהול שהיא לא מקובלת, ולך תחנך.
למה? כי מה כן מקובל?
כי נדלניסטים, ישראלים בכלל,
אוקיי.
רוצים אקזיטים מהירים, רוצים שוויים מהירים, רוצים מחר לגזור את הקופון. וזה מאוד מאוד קשה לעשות חינוך שוק בעולם שלי, שכל דבר, כל פעולה שאתה עושה, אתה רואה את התוצרים שלה בעוד שנה וחצי, שנתיים. להביא את רותי ברודו מתל אביב לגני תקווה, שנתיים מסע ומתן ולחכות עם הנכסים ריקים. לא, אבל להבין את זה. את עם R2M, עם דליקטסן, בגני תקווה, הפכת מתחם שפיזית נמצא בגני תקווה, הפכת אותו משכונתי לאזורי. את מבינה את המשמעות של הכניסה שלך למקום הזה? עכשיו, להסתכל, לשכנע את כולם, לעמוד עם הנכסים ריקים, לחכות לגברת רותי ברודו, שתבוא לסיור, לריב בדרך, לחכות שהיא תבוא, לא מוציאה מילה, הייתה קשוחה ממש, ומסתובבת, מחכים לך עם הנכסים, כן? והיא אומרת, למרות שאני חשבתי שהנכס יהיה ספציפית משהו אחר, ואז היא הצביעה על מה, אני למדתי, שיעור שם. אמרת, זה יהיה הנכס שלי. ואז זו שהייתה לידי, אבל בני, אמרתי, זה יהיה הנכס שלך. כי, ואז הייתי צריך לעשות שם הרבה מאוד שינויים, אתם לא יודעים אבל.
לא.
ועשינו. כי להסתכל על המוצר הסופי, בכלל, כל התמהיל שם זה מלאכת מחשבת. לך תשכנע את כל העולם, תילחם בכולם, כי אתה יודע בוויז'ן מה זה צריך להיות. זה אירוע מאוד מאוד, זה באמת לא קל, החינוך שוק הזה.
חינוך אבל... שוק, ולוותר, אני אספר לך סתם.
כן.
היום נפגשנו עם בעל, או מנהל מרכז מסחרי.
מרכז מסחרי.
ואמר לי, כאילו, מאוד רוצים שתגיע אלינו, וזה. אוקיי, מה, איזה עסקים יש בתוך המרכז הזה? הוא נתן לי שתי עסקים שהם מקבילים לעסק שלנו. אמרתי לו, למה אתה רוצה שאני אכנס לשם? אתה אמור...
לשמור.
אתה אמור לשמור על שתי העסקים האלה.
נכון.
אני אגיע...
אתה מרסק אותם.
אתה לא תרסק אותם, אבל תפגע בהם.
נכון.
עכשיו, זה אחד הדברים שהכי מפריעים לי, בגלל זה אני לא אוהבת מרכזים מסחריים, אבל אני גם מבינה את הצד שלכם, בסוף אתם רוצים למלות את הנדלן שלכם.
אבל זה לא גישה נכונה, זה בכלל גישה נכונה.
אז בסוף, אבל במה אתה ממלא?
אני אסביר, מאוד פשוט.
במה?
מאוד פשוט. את דיברת על סיפור. את מספרת סיפור, לפני שאת מתחילה לגעת במוצר, אני מספר סיפור על המתחם, ואני אומר, במתחם הזה, אני רוצה להיצמד לסיפור ולגזור ממנו תמהיל, וזה יהיה תמהיל. יש לייר של קטגוריות, ויש לייר של מותגים. אני לא סוטה מהסיפור. ימות העולם. הנכס שלידכם בגני תקווה עמד רק הרבה מאוד, שנתיים פלוס, כי רציתי מסעדה אסיאתית.
לא משנה, אבל לא מעט באשמתנו, ותגיד לא משנה, תודה גם.
לא, קודם כל תודה, אנחנו יודעים שנינו למה, אבל לא משנה. העניין הוא שאחרי האירוע הזה, אמרנו, אוקיי, תהיה פה רק מסעדה אסיאתית, איזה? אחת מארבעה המותגים שאנחנו זה, ועד שזה לא הגיע, את עדע לזה, אני עמדתי על רגלי האחוריות, הפסדנו שם הרבה כסף, אבל בסוף אנחנו מרוויחים מזה, כי כשהסיפור והתמיל מדויקים, זה בוננזה מטורפת, זה פשוט מרכז מסחרי כזה קטן, היום בשוויים מטורפים, בזכות עבודת התמיל.
כן.
וזה בדיוק העניין, מה שהיזמים לא מבינים, שהרבה פעמים אומרים, אני צריך סתום חורים, למה אני מכוון 3 שנים קדימה, ומספר סיפור ונצמד לזה. זה החינוך שוק שאני מדבר עליו, וזה קשה. כשאת הולכת לבחור מיקום, איך את בוחרת מיקום? איך אתם בוחרים מיקום?
קודם כל... ספציפית
בגני תקווה.
בגני תקווה.
פעם ראשונה שיצאתם מתל אביב,
פעם ראשונה שיצאנו מתל אביב, זה היה קשוח. גם המחשבה, הידיעה שאתה סוג של עסק שקיים בתוך תל אביב,
כן.
לצאת מגבולות תל אביב, זה...
בתל אביב, את פלאג אנד פליי, אמרתי לך, כשאת יוצאת מתל אביב, זה כבר לעשות אדפטציה.
זה לעשות אדפטציה שאנחנו לא חשבנו שאנחנו...
נכון.
חשבנו ש...
שזה יעבוד דליקטסן.
חשבנו שזה דליקטסן, זה בדיוק, זה מה ש...
השקעתם שם מטורף.
השקענו, בנינו שם... ארמון מטורף, כאילו, גדול, וירדנו לפרטים, כאילו לקחנו את כל הטעויות שעשינו במקומות אחרים שלנו, כאילו, פה אנחנו לא נעשה אדפטציות תוך כדי, או נתאים את הצנה, אנחנו פה בונים מההתחלה פלאס דה לקונקורד.
ואז למדנו עוד שהוא.
ואז למדנו שבעצם גני תקווה, זה לא כוכב הצפון.
זה שונה.
זה מאוד שונה. הקהל הוא שונה. יש לו צרכים אחרים. הקהל אפילו בנווה אביבים, שהוא קרוב נורא לכוכב הצפון, גם שם יש שוני. כאילו, זה מדהים כמה כל שכונה או כל אזור מגורים יש לו צרכים אחרים.
ממש, אני יודע את זה כי זה העולם שלי, אני מתעסק
בדיוק,
בזה.
בדיוק, אתה יודע את זה, אני פחות ידעתי, בתוך תל אביב, גם כן, הרחובות בתוך תל אביב, גם כן. נורא שם, כאילו, הבייקרי שלנו בכיכר המדינה.
יש איזה עניין עם הלוקליות שהיא,
בייקרי כיכר המדינה, יש לו קהל שהוא שונה לגמרי.
מבייקרי בדיזינגוף
בכיכר. מבייקרי בדיזינגוף, דיזינגוף 260, זה מטורף, כן. עד כמה הקהל הוא שונה בכל ממש. מתחם, וכמה אתה צריך להיות מוכן לזה.
נכון.
עכשיו, אנחנו בגני תקווה, ששוב פעם, זה היציאה לפריפריה, נקרא לזה פריפריה, למרות כן. שאילו...
בשביל איך זה פריפריה, נשמה?
לא, זה מה זה פריפריה? בסוף זה יציאה מתוך התל אביב, מה
כן,
זה פריפריה?
יש פריפריה, יש מעגלים פריפריה. לא משנה, כאילו בשבילי, היציאה... אני הייתי גם בערד, בנתיבות, אני יודע, זה פריפריה.
אז לנו, היציאה מתל אביב, היא עד היום, כשאנחנו עדיין יושבים ומנסים לפתור את מה התמיל הנכון ומה...
אבל אתם כל הזמן, אתם לא מפסיקים, אתם כל הזמן מדייקים.
מה הלקוח, למשל, של גני תקווה צריך שאנחנו לא פתרנו עדיין. אני שואל את כל הזמן.
דיברנו שם, אולי גישת השירות צריכה להיות שונה, אולי בהגשה, אולי זה...
לא, זה לא. זה קודם כל העובדה שזה משפחות עם ילדים.
נכון.
זה אנשים שהולכים לעבודה בבוקר ולא נמצאים באזור, נמצאים עם אמהות, אבל זה לא... אנחנו רגילים שהרכב עוצר ליד
ה... דאבל פארקינג,
עושה דאבל פארקינג, קונה את ה... עושה את המשיכה שלו וממשיך הלאה, ופתאום אנחנו נמצאים בתוך קניון.
כיכר, זה לא קניון.
זה קניון,
זה לא קניון. פעם אחת את מסמסת.
צריך לחנות כדי...
בסוף הבאת אותי לקניון, זה לא קניון.
זה קניון,
זה ציר, לא עתידי לך שהכיכר ברגע שהיא תהיה שלמה,
ברגע שהיא תהיה, בגלל זה נכנסנו לאזור הזה.
יש ציר שמחבר בין דרום לצפון, ואת יושבת על הציר הזה.
בגלל זה בחרנו את, בגלל זה אמרנו
נכון,
פה זה
את
יהיה.
נכון, את ידעת מה את עושה, זה פשוט
לא,
מתעכב.
לא, בסדר, מתעכב.
ספר לך סיפור מצחיק על זה, על בחירת מיקום.
נו.
זה מעניין, אבא שלי, שהוא גאון מסחרי, שאת מה שאני למדתי בחיים.
מה הוא עושה באיראן?
יש לי תמונה, עכשיו אני בונה משרד חדש, מדהים, נזמין אותך. יש תמונה של אבא שלי, עומד עם חליפה מחוייתת, בצבע ורוד מאושן, משהו קלאס, חבל לך על הזמן, באיראן. וואו. אבא שלי היה מוכר בדים לחליפות. וואו. כל הבוהמה היו באים לשם, קונים, ולכל אחד החיית, וזה. ויש תמונה שהוא עומד שם, וזו תמונה איקונית, שהיא אצלי במשרד, ואחר כך הוא הגיע לארץ, והוא לא ידע מילה בעברית, אבל אמר, מה חסר פה? אמרו לו נעליים, אמר, אוקיי. ואז אמרו לו, לך לנווה שאנן, אמר, מה פתאום, אני עם כל הזה? איזו חנות נעליים הכי נחשבת פה בזה? אמרו לו, מיקולינסקי.
אה, וואלה.
ואז הוא הלך וחיפש על הציר שם, פתח יחד עם האחים שלו, באלם ב-55 את נעלי שיק. והוא הביא נעליים ברמה מאוד גבוהה, נעלי מרטין, ברמה וכו'. ואז הוא פרש ופתח עוד סניף בחולון לבד, ואני בגיל 14-15 הייתי עומד שם בחנות, למדתי שם שיעורים מטורפים במסחר. ואפילו משאיר אותי, והם מסביר לי, והייתי מסתכל עליו, למי למכור, ולמי, אגב, לא להתאמץ למכור. זה היה מדהים.
זה עזוב אותו.
זה, לא, כזה שהייתה, הוא היה, הייתי בא להגיד לו, אבל אבא, יש את הנעליים? הוא אומר לה, לא, לא, אין, הוא היה מוציא אותם, גרש אותם מהחנות, כי הוא ידע שזה...
שלא תקנה.
שזה צרות, לא, זה אחר כך צרות, היא תחזור עם החבר העבריין, הוא הסביר לי פעם סיפור מצחיק. אבל מה שאני בא להגיד, כשהשתחררתי מהצבא באיזשהו שלב, פתחתי סנדוויץ' בר בתל אביב. עשינו יהודה לוי לעניים. בסטייל וזה והכל וכולי, לקחנו מוסך אופנועים קטן ברחוב בית עובד.
איפה זה בית
עובד? בית עובד, בגב של, ליד בית ישרקארט. היום זה אזור מאוד מתפתח.
אה, רואי, ליד הקופי בר.
אז מוסך אופנועים ועניינים וזה, והפכנו אותו לסנדוויץ' בר קטן. עכשיו, ביום שחתמתי, עמדתי והוא ראה שאני מחוויר בפנים, והוא אמר לי, מה קורה? אמרתי לו, תשמע אבא, זה יעבוד? ואז הוא אומר לי, תפתח את המכנסיים ותשתין פה על הדלת של המקום. אמרתי לו, אבא, אתה לא נורמלי. הוא אומר לי, למה? אמרתי, יש פה מלא אנשים. אז הוא אומר לי, זה יעבוד או לא יעבוד?
אז היו מלא אנשים.
אז היו מלא אנשים, וזה עבד.
זה, אחד הדבר, זה דווקא, זה בדיוק הפוך לגבינו, מכיוון ש... תחשוב איפה פתח...
זה עולם אחר.
לא, אבל העסק הראשון שפתחנו זה ביד חרוצים.
אתם בכלל
לא הייתם חתולה.
כלום, נכון?
חתולה לא הייתה, לא עברה ברחוב, אבל כאילו...
אתם תמיד...
אחר כך אפילו את הדליקטסן הראשון ביהודה הלוי,
כן.
אני זוכרת שלפני שפתחנו, כאילו שהיינו בשיפוצים, ישבתי עם, עם שירי, שהיא המעצבת שלנו, שאנחנו עובדות ביחד, רגע, וואו, שירי, לא עובר כאן חתול, כלום, לא עובר כאן כלום.
זה, אבל זה בדיוק העניין עם עסקים לא, דסטיניישן.
ואז, כאילו, בתחושה, התחושה שלי בסוף זה שאיפה שאנחנו נמצאים,
זה לא משהו, סתם, כי אתם, קורה כי דברים. כי הבאתם משהו, גם בדיזינגוף זה קרה לכם, שהבייקרי הפך להיות, אתם השבחתם את הנכסים משמאלכם וממינכם, כאילו כל האזור. קרה את אותו דבר, גם הברסרי, בכלל.
הברסרי בכלל,
בכלל היה... בכלל, העסק מתפוצץ סביבכם, כי כל מקום שאתם מגיעים, אני תמיד מחפש את העוגן המקומי. יש מקומות שאני בוחר במודע ומכוון לא להביא רשת. אל תלבי. לא להביא רשת, אני הולך מחפש את הבית קפה המקומי המטורף.
מה זה רשת? אתה קורא לנו רשת?
לא,
אני מפוצץ אותך.
לא, 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 באימא לא. אני התכוונתי, התכוונתי לרשתות, בוא נגיד, יותר באמת זה. אפרופו רשת, אגב, את ראיתי שזה, עשית שיתוף פעולה מאוד מעניין עם ביג, נהנית ממנו מאוד.
תדע לך שאני לא מפרגנת כמעט לאף אחד אף פעם, אבל אני מאוד מפרגנת לביג.
גם אני מפרגן לביג.
הם כאילו, יש שם,
זה משהו אחר.
מה שנקרא DNA רציני.
DNA, הנה דיברנו, את רואה, גם בקניונים יש DNA, אצל החבורה הזאת יש, ו... חי, וכל החבורה שלו, ערן, וכולם,
כן,
באמת,
כן, כן, לא,
חברים יקרים ואנשי מקצוע.
לא, אחד הדברים החשובים, שאני חושבת שזה גם נורא נכון לגבי העסקים שלנו, זה שהדברים יקראו אם אתה תהיה טוב ונכון
משמעית.
ללקוח שלך.
חד משמעית.
אתה תהיה הוגן וקשוב ללקוח
וכשתפתח
שלך.
וכשתפתח במגדל העמק יבואו אליך גם.
קודם כל תהיה הוגן וקשוב ללקוח שלך. עכשיו, אני מדברת על לקוחות שלי, ו... בעל הקניון צריך
חד משמעית.
להיות
כתבתי
קשוב
על זה פוסט, חלק קטלו אותי, הרוב עפו עליי. כתבתי על זה פוסט.
כן.
להיות מנהיג ולא מנהל בתקופה כזאת, זאת אומרת, לבוא, ליזום את הפנייה לסוחרים שלך, ולהבין שהם במצוקה, לתת להם אופק, להחזיק להם רגע את היד. קיבלתי הרבה מאוד תגובות חמות מאוד וזה, והיו גם כאלה שאמרו לי, מה אתה כותב ועניינים וזה ו... אמרתי להם, חבר'ה, תבינו שכשסוחר נמצא במצב כזה, הוא לא יודע מה יקרה אותו בעוד חודש. זה שאתם מחלקים לו את הסחירות, במקום לבוא אליו ולבוא אליו.
אנחנו צריכים אחד את השני. בסוף, אנחנו חיים מהלקוח.
נכון. שותפות אמיתית, לא?
זה שותפות, כאילו, אחד ה... גם כן, אחד ה... זה כל מיני... משפטים כאלה של חפירה, שאני גם אומרת אותם הרבה, זה כאילו החרדת נטישה הזאת שלי. אני מפחדת שהלקוח יעזוב אותי וילך לעסק ליד. אותו דבר צריך להיות בעל הנכס.
חד משמעית.
צריך, אני לא צריכה, אם יש עכשיו קורונה, אני לא צריכה לדפוק אליך בדלת ולהגיד, אח שלי אני סגורה.
רותי,
אז זוכרת שבתחילת... אל תיקח ממני שכר דירה, אין לי איך לשלם לך. אני מצפה שתבוא אליי ו...
מי עזם את הפגישה הראשונה איתך אחרי הפתיחה בגני תקווה?
לא יודעת, אתה?
אני.
יופי.
פניתי אליכם, ואמרתי, חבר'ה, מה קורה?
כן, אבל לא, אבל לא משנה, סבבה.
לא משנה. ישבנו ודיברנו ועשינו.
לא, אתה באמת איש מדהים.
לא, עליי אני מדבר, אני אומר על הגישה רגע, זה מה שחשוב. את התפתחי להיות רשת ארצית, כאילו, או שזה מילת גנאי אצלך, זאת אומרת, לפתוח מחוץ לתל אביב וסניפים? אבל פריפריה אמיתית, אני לא...
כן, אני חושבת שדרך אגב, אחד מהדברים שבאמת, המסע הזה שעשינו עם ביג,
זה מה שרציתי לשאול אותך בדיוק בהקשר הזה, אם זה פתח לך את הצ'קרות.
זה היה מסע, קודם כל זאת הייתה חוויה יוצאת דופן.
את נהנית, ראיתי אותך.
זה היה מדהים, קודם כל לפגוש את האנשים בכל, וואו, בקריית שמונה, קריית שמונה דרך אגב הייתה גולת הכותרת, זה היה המקום הראשון שהיינו בו, והמקום הכי... שרגשו שבאמת רוצים אותנו, שצריכים אותנו, אתה מבין שהם צריכים קצת...
איזה כיף זה, פתאום
להרגיש...
להרגיש חלק.
להרגיש חלק, להרגיש שאתה באמת משמח אנשים, כאילו...
רגע, רותי, אני חייב להגיד משהו, אני רואה, עשיתם פעילות עם דליקטסן בגני תקווה לילדים, משהו עם פיצות נדמה לי זה היה.
עם פיצות וגלידה.
אני עמדתי והסתכלתי עלייך, יושבת עם אחד הילדים, ואין עולם סביבך. פשוט התנתקת ואמרתי, אני בטוח שיש רגעים שאת רוצה לחזור לממשק הפשוט הזה של הזה. והרגע השני שהחזיר אותי לשם, זה באמת הפעילות הזאת שעשיתם עם ביג, וראיתי אותך וראיתי שאת נהנית, כאילו ממש
לא, זה היה מדהים, תקשיב, זה היה באמת מדהים.
וזה עשה לך חשק לפתוח סניפים ב...
אז ככה, אז כל הסיפור של לצאת מהאזור נוחות הזה שלנו, שאנחנו כל כך מכירים אותו, זה אומר, אני חושבת שאתה חייב להיות כשר.
חייב
להיות כשר, אנחנו לא, עדיין לא. זה אומר שבאיזשהו שלב, אנחנו כן נרחיב את הפעילות שלנו, ובמקביל למה שאנחנו עושים, תל אביב אף פעם לא תהיה כשרה, גם אני לא. אני לא כשרה, אני לא...
אבל את תהיה באלה מהקפיצה המסחרית שתהיה לך בעקבות.
אבל אז אנחנו באמת...
ככה אני רואה ומבין...
לא, אני אגיד לך, בגלל שאנחנו מתעסקים עם הסעדה מוסדית, אתה בסוף חייב לתת לזה פתרון, אני רואה את זה, גם אנחנו עושים מגשי רוח, אתה חייב כשר. ואנחנו נצטרך, מה שנקרא, לזרום עם
ה... לבנות את הפלטפורמה
ולהכין את הכל. לזרום עם הקהל.
יש פה בשורה, מעניין. מה לדעתך עתיד המסחר והאירוח? העולם משתנה, אנשים קונים הרבה באונליין, למה שהם יבואו פיזית בכלל למרכז מסחרי או למסעדה?
אני שואלת אותך.
את שואלת אותי? אני יש לי, לי יש לא, תזה
אני, שלמה. קודם כל, לגבי זה. מסעדות, אנשים עדיין רוצים לצאת מהבית, כן. כאילו אני חושבת שמסעדות, בתי קפה, אנשים
חד משמעית.
רוצים לצאת החוצה, אני לא, דרך אגב. לי אין שום עניין, אחרי יום עבודה, אני, תהרוג אותי, אני לא יוצא מהבית.
אבל המפגש עם חברים כיף לך,
אין,
את
לא,
אוהבת.
אני לא.
אמרת
לא,
לפני לא. רגע שאת מערכת, נכון?
אצלי בבית.
כן, אבל בסדר, לא משנה, האינטראקציה
בבית.
החברתית.
אני כאילו, האינטראקציה חברתית ברור שהיא נעימה לפעמים.
אבל את לא, בוא נגיד,
אני לא,
את
אני
לא קבוצת המיקוד של... של
אני של... לא, אני כמעט לא אוכלת בחוץ היום ב... כן.
אבל את טסה לחול.
אבל כשאני, נכון, אני טסה לחול, ואז אני
אשתה,
אבל בארץ, בארץ, לא, ביום, ביום יום שלי, אני לא הלקוח ה...
בסדר, אבל בואי לא נשליך רגע מהמקרה הפרטי שלך. את רוצה לשמוע את התשובה שלי?
כן, אני רוצה לשמוע, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שכדי שהלקוחות יגיעו למקומות, החוויה צריכה להיות עוד הרבה יותר טובה ממה שהייתה עד
צריך
היום.
צריך להתאמץ, לעבוד הרבה יותר קשה. המאמץ
צריך להיות הרבה יותר קשה.
הרבה יותר קשה.
החוויה צריכה להיות חוויה, בדיוק כמו שאתה נוסע לחול, ואף לך הפוניק.
צריך לעבוד הרבה יותר קשה, זה מה שאני אומר.
אני, אין לי בעיה, זה התפקיד שלנו, זה לעשות מקומות יפים, שאנשים ירגישו ש...
כל הזמן צריך לעבוד בזה.
אבל הקניונים צריכים לעשות את אותו הדבר.
הקניונים בכלל.
לגבי אבל ביגוד, תגיד לי אתה, אוקיי, עכשיו תגיד לי מה התמהיל הנכון היום.
פעם הביגוד היה יותר מ-60% מהקטגוריה השולטת בקניונים. היום תחום ההסעדה והמזון, וגם מה שמצטלם טוב באינסטגרם, ובכלל כל התחום הזה, וגם תחומים אחרים של מעדניות, קצביות, דברים... כאלה הולכים ותופסים יותר ויותר מקום במרכזים מסחרים שכונתיים, אגב גם בקניונים. אבל עדיין, אנחנו חיות חברתיות, אנחנו ישראלים, אנחנו קונים הרבה יותר באונליין, אנחנו קונים הרבה, אנחנו גם כל הזמן רוצים לצאת ולפגוש אחד את השני. זה אני ראיתי לאורך גם הקורונה, מיד אחרי הקורונה, התפוצצות. אנחנו כל הזמן רוצים להיות ביחד. גם אחרי, בהפוגות, במלחמה, אחרי השבעה באוקטובר, לנו היה ממש תפקיד, בעיניים שלי, היינו עושים זומים ברמה יומיומית, ולראות איזה עוד עסק פותח, כמובן, גם מה כל אחד צריך וכו' וזה, אבל ראינו איך אנשים קמאים למפגש הזה. הישראלים מאוד, אנחנו מאוד אוהבים בחוץ, מאוד אוהבים חברה, מאוד אוהבים להתחכך אחד בשני, וגם לקסח אחד בשני, ואני חושב שזה לא ייעלם מהעולם, אני חושב שהאונליין,
אני
הוא
למשל...
מגדיל את ההוגה, אני רואה מה קורה... אנשים קונים יותר באופן כללי.
נכון.
קונים הרבה יותר. היום הם בשביל שמנת להקצפה, מפעילים איזה וולט כזה. ועדיין הולכים וקונים בחוץ ומלקטים כל הזמן. עכשיו פה פרופסור דן אריאלי, ודיבר שזה לא ממלא אצלנו רק צורך פונקציונלי של מה חסר לי בבית.
והיציאה.
היציאה והליקוט ביום שישי. אני כבר היום מתמסר, אני פעם הייתי אומר, למה אני צריך? ואני אומר, רגע, אני צריך, כי אני עכשיו מלקט, אני נהנה רגע מהליקוט הזה, אז אני...
אז מה אתה חושב שיקרה בסוף?
אני חושב שצריך
לעבוד... כאילו, מה יהיה התמיל?
אני חושב שאנחנו לא יודעים את כל התשובות, אבל אנחנו כן יודעים שהיום...
כאילו זה מהפכה, כן?
כן, כל המפגשים החברתיים, הפופ-אפים, היום רוצים יותר מבעבר... וואה,
אני שונאת פופ-אפים.
אבל זה, אבל זה, זה בקניון שיש לו שטחים, בצורה מכוונת אתה צריך לייצר פופ-אפים וחוויה משתנה. כי זה העולם הזה, עולם דינמי. אתה בכלל בתפיסה שלי בקניון גדול צריך לשמר חלק, וכל הזמן לעשות שם פופ-אפים. זה עבודה קשה. זה גם עולה הרבה כסף, אבל זה שווה את זה, כי כל הזמן יש עניין. רק תגידי לי ככה לסיום, מה הסיפור עם החמה?
חמה זה התבלין הכי טוב לאוכל, לא?
כן.
אין דבר יותר טעים מחמה, ובריא.
כן.
מאוד מאוד בריא.
כל הזמן יש גוש חמה אצלכם, וזה את ה...
אני חושבת שחמה פשוט עושה את האוכל טוב יותר.
עידו גור מספר לי שבימים שלא היה, שזה לא היה כזה זה, ולא היו כל כך הרבה מקולות או פיצוציות פתוחות באמצע הלילה, הוא היה נוסע כמו מטורף בשביל ללקט חמה לסרוויס של יום
עידו, המחרת. עידו היה הקניין הראשון שלנו, עידו גור. כאילו, העסק היה כל כך מופרע, שלא היה כזה דבר שלקוח יגיע למסעדה, ויהיה מנה בתפריט ש...
אין.
אין. אין כזה דבר.
זה לא נורמלי עידו... להחזיק את זה, אבל...
כן, היום זה כבר לא ככה, היום השפים שלי
כן,
זה...
כן, נגמר.
נגמר, נגמר, סבבה. זה לא היה, ועידו היה פשוט מביא טוב. מה שצריך, תמיד.
רותי, אבל... אני רוצה להגיד לך שאני אני מרגיש כאילו לא עברו 5 דקות.
נכון, גם אני.
אני בא לי להמשיך לדבר איתך, אנחנו כנראה נעשה את זה שוב ולא פה, ובכלל, אני אוהב אותך. ברמה האישית.
וואלה.
באמת. זה כיף לראות את מה שאת. כאילו, אני כל פעם שאני פוגש אותך, זה מה שאני, אני תמיד אוהב לראות. גם כשאת קשוחה ופגשתי את הצדדים האלה, גם את זה קיבלתי...
קיבלתי בהנאה מרובה. בהנאה ובחיבוק.
לא ממש כיף, אבל בחיוך, בוא נגיד ככה, ובהבנה. וכן ירבו כמותך, שהמקום שלנו יהיה הרבה יותר מנועל ומתוקתק, ושיהיו בו כל כך הרבה מקומות יפים. כי אסתטיקה זו אסטרטגיה, מישהו פעם אמר לי?
אסתטיקה זה חובה.
אסתטיקה זה חובה.
אסתטיקה זה חובה, אנשים לא מבינים את זה, במיוחד ישראלים.
הבת שלי ואני המון מדברים על זה, כל הזמן, כל הזמן לסדר את הסביבה.
לא, אבל יש חוויה יהודית, לא מתחברת לאסתטיקה, זה מחוץ לתחום. יש איזה משהו, אני חושבת שבעובדה שתמיד חיינו בגלות.
בגלות, אנחנו גלותיים.
זה לא היה שלנו, אז לא כיבדנו את המרחב הציבורי.
נכון.
ובאנו לארץ ואנחנו ממשיכים לעשות את זה ולא מבינים ש...
אבל יותר ויותר. יש איזה עניין. דרך אגב, אני כל הזמן אומר לחבר'ה שלי, ככל שהסביבה מתוקתקת ונקייה ומסודרת איתה,
נכון, זה
מחייב, כן, עם החלונות השבורים של ג'וליאני, שזה, הוא תרגם את זה לזה. אז זה באמת מחייב. איך מישהו פעם אמר לי בקניון שניהלתי, הוא אומר לי, בני, פה אי אפשר להסתובב עם כפכפי אצבע. זה, נכון. אמרתי לו, שמע, זה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי בקניון, וזה באמת נכון, ושנחיה בסביבה יותר אסתטית ושקטה, וזה, ונהיה מה שאנחנו, כי אני אוהב את הישראליות שבאנו.
שנהיה קצת יותר ממה שאנחנו.
שנחפש את הטוב ולא את הטובים.
עם קצת השפעות חיצוניות זה לא יזיק.
נכון.
כאילו באמת אין על החוויה הישראלית, היא באמת אחרת וקרובה רגילה. ומחממת, כאילו נכון. אני לא הייתי מחליפה את זה בשום דבר אחר. אבל כן, הייתי מוסיפה קצת השפעות חיצוניות, זה לא יזיק.
אז בואי נשנה, בואי נמשיך לשנות, הנה, את משנה,
אני תדע לך שאני לקחתי את זה, זה ממש כאילו...
זאת הציונות שלך.
זאת הציונות אמיתי. שלי, אני גם...
אני עד לזה, באמת, אני רואה את
זה. אני גאה בזה, אני רק רוצה שזה ימשיך, ושימשיכו...
אמן.
לעשות דברים יפים כולם.
זה צו החיים. רותי ברודו, תודה רבה.
Thank you, it was lovely.
איזה כיף.
הסודות מאחורי חלונות הראווה. בהגשת בני חליף. פודקאסטים של 103 FM.